מידע בפעם הקודמת, נקרתי את ההקשר. טענתי שמושג הבעלות בהלכה הוא לא אוסף של זכויות, כמו שבדרך כלל תופסים אותו בהקשרים משפטיים, אלא הזכויות המשפטיות שיש לאדם על רכושו הן תוצאה, נגזרת של איזשהו יחס מטאפיזי בינו לבין החפץ, והתולדה של היחס המטאפיזי הזה זה הזכויות שיש לאדם בחפץ. יש לי לזה כל מיני כמה ראיות מהמעוקב גר שחרור, שלמרות שהבקרתי אותו בעצם עדיין הוא נחשב כרכושי לעניין זה שמי שפוגע בו צריך לשלם לי, למרות שאני לא הפסדתי מזה שום דבר. הבאתי כמה השלכות לתפיסה הזאת, אחת מהן זה שביטת בהמתו, טענה שאדם צריך לדאוג לזה שבהמתו לא תחלל שבת. אז יש ראשונים שתופסים את זה שבעצם האדם עושה פעולה באמצעות בהמתו אז הוא מחלל שבת, אבל פשטות זה לא ככה, פשטות זה מחמר. ואיסור שביטת בהמתו ואיסור מחמר זה שני איסורים שונים, למרות ששניהם איסורי דאורייתא שהם לא איסורי מלאכה, זאת אומרת לא חייבים עליהם סקילה, אבל זה איסורים שונים. שביטת בהמתו זה לא שאני עושה מלאכה באמצעות הבהמה, אלא הבהמה עצמה עושה מלאכה, וזהו. זאת אומרת, ולי אסור שהבהמה שלי תעשה מלאכה, ברור שהאיסור הוא לא עליה, אבל אסור שהבהמה שלי תעשה מלאכה. אם היא הולכת בחצר ומלאכת עצב, אז אני עובר על קוצר בעצם, או על בהמה, על קוצר שהבהמה קוצרת. הייתי קוצרת בשבת, לא בגלל שאני עשיתי איתה, אני לא הייתי שם, זה לא קשור. כמו חמורו של פנחס בן יאיר, כן, שלא, שסרב לעבוד, כשמכרו אותו לגוי הוא סרב לעבוד. מספר בגמרא. אז פנחס בן יאיר היה צריך להסביר לו, הוא אמנם היה חמור, אבל לא תמיד חכם, אז היה צריך להסביר לו שכשמוכרים אותו לגוי אז כבר אין שביטת בהמתו. זאת אומרת, אז מותר לו לעבוד. החמור חשב שאסור לו לעבוד גם כשהוא שייך לגוי. זה כמו שהגששים אומרים, כן, זה לא חמור, זה דוב. מוכרים גרעינים מגר שבע. טוב, בכל אופן,
כמה לבדו יש את האיסור הזה?
מה?
כמה לבדו יש איסור שביטת עבדו, כאילו, לא?
בפסוק מופיע גם עבדו, עמתו, שורו, חמורו, בנו, אותו, דיבה קצת, ואמרתי שזה פסוק עקור לגבי בנו וביתו.
ראיתי שעל עבדו גם יש בהלכה שיש איסור שעבדו יעשה מלאכה?
כן, על עבדו יש, בנו וביתו זה פסוק עקור, ששם לא מוסיף, חוץ מהרשב"א, שהמגן אברהם מביא אותו, אבל חוץ מזה אין כלום, אף אחד לא מתייחס, להפך, בגמרות שמהם זה עולה, הראשונים תוהים מה זה. כשיש הסבר פשוט, יש פסוק מפורש, הם מקשים מה זה ותולים את זה בסוגיות אחרות, בסוגיה בשבת, קטן שבא לחבות, הם אומרים לו קבל ואל תחבל, מפני שאין שתתו. אבל הגמרא דנה שם, מה קורה אם אתה אבל גורם לו בפועל, או הבן שלך שעושה על דעת אביו, אז זה אסור. שואלת הגמרא למה? קטן אוכל מבלות בידים וצובים אף ראשון, מה פתאום? אז היא עונה, לא, זה שפייה בידיים, יש פסוק, שביטת בנו, מה השאלה? אפילו כשזה מתבקש לא אומרים את זה, לא רק שמתעלמים מהפסוק הזה, אלא במקום שבו הייתי מצפה שהפסוק זה ההסבר ההגיוני. אנחנו לא מזכיר את זה. טוב, זה רק אנקדוטה. בכל אופן, אז שביטת בהמתו זאת אינדיקציה. למה באמת מטילים עליי חובה שבהמתי לא תחלל שבת? לא, כשהיא מלחכת עצב זה לא אסור להלכה, כי זה היינו רביטי. זאת אומרת, בגלל שהיא עושה את זה לעצמה כדי לאכול, היא צריכה את זה כדי לחיות, זה מותר. אבל סתם, אם יש לה פעולות, לא יודע מה, אותה אמרית, כל מיני מלאכות, עשו מדאורייתא. עכשיו, אז למה באמת מטילים עליי חובה שבהמתי לא תחלל שבת? כנראה שהתפיסה היא שבהמתי איזושהי פריפריה שלי. וכמו שגופי אסור לו לחלל שבת, אז שזה הפריפריה הקרובה יותר, הממון שלי שהוא פריפריה יותר רחוקה גם אסור, רק זה אסור באיסור קצת קל יותר. כשגופי עושה את המלאכות אני חייב סקילה, זה האיסור החמור של שבת. כשממוני מחלל שבת אז זה איסור שביטת בהמתו, שזה איסור דאורייתא אבל לא איסור סקילה, זה לא איסור מלאכה. אותו דבר ראינו לגבי
מה היא מלאכת מחשבת וכל זה שצריך שיהיה כוונה,
אז זה לא קשור, זה במלאכות, אבל זה לא איסור מלאכה. איסור המלאכות זה מלאכת מחשבת, אבל
זה איסור אחר,
זה סוג איסור אחר, זה גם נימן פסוק אחר, זה לא עזרת לזה כל מלאכה. אותו דבר, אותו מבנה מקביל, ראינו גם לגבי נזקים, שכשממון שלי מזיק אני חייב לשלם. ראינו שיש האחרונים דנים בזה, למה באמת אני חייב לשלם, יש כאלה שתולים את זה ברשלנות בשמירה. ראשית רשלתי בשמירה, אז משיתים עליי את האחריות, אפשר לשלם. אבל יש האחרונים שמהם יוצא, זה גם בראשונים, אבל מנוסח במפורש באחרונים, יש האחרונים שטוענים שעצם העובדה שזה ממונים מחייבת אותי לשלם. עוד פעם עונה השאלה, למה? אם זה לא הרשלנות בשמירה, אז למה? הוא הזיק, מה אתה עושה ממני? ברור ש... אמרתי, בדיוק אותו מבנה כמו בשביתת בהמתו. את למה כשגופי מזיק אני חייב לשלם? אני זה לא הגוף שלי. אני זה הנשמה שלי, הנפש שלי. האדם זה החלק הקוגניטיבי שלו. מה הדבר הזה? זה סתם בולד. למה כשהוא מזיק אני צריך לשלם? אז אם תגידו, כשאני הפעלתי אותו, כשאני עושה את זה במודע ובמזיד במכוון, זה משהו אחר. כי אני משתמש בגוף שלי, אז ברור שמי שיזיק פה זה הנשמה, לא הגוף. משתמשה בגוף. כשאני לוקח פטיש של מישהו ואני מרביץ איתו, לא יודע מה, ושובר קד של מישהו אחר, זה לא ממון המזיק, זה אדם המזיק. כן, זה לא שהפטיש הוא ממון המזיק ובעליו חייב לשלם, זה אדם המזיק. אני השתמשתי בפטיש, אבל הפטיש הוא ידיעה ארוכה, זה פעולה של האדם, לא פעולה של הממון. גם בגופי, כשהוא מזיק אבל אני עושה את זה במזיד, אז הנפש או הנשמה משתמשת בגוף כדי להזיק. מי שעשה את ההזק זה הנשמה, אבל אדם מועד לעולם, בין ער בין ישן. זאת אומרת, כשאדם ישן והוא יזיק, הוא גם חייב. ושם זה לא פעולה של הנפש, לא החלטתי על זה, אני בכלל לא הייתי במודעות. אבל אם הגוף שלי עושה משהו, אני אחראי. למרות שהגוף זה לא אני. אז רואים שהאדם יש לו איזושהי אחריות כשהפריפריה שלו מזיקה. הגוף. אז פריפריה יותר רחוקה, זאת אומרת, הממון שלי שמזיק, בדיוק אותו מבנה כמו שאמרתי בשביתת בהמתו. הפריפריה יותר רחוקה, גם עליה יש אחריות, אבל שוב פעם, האחריות יותר, אחריות פחותה. כי אם הגוף שלי מזיק, אני חייב אפילו אם אני אנוס. אם הבהמה שלי מזיקה, אם שמרתי כמו שצריך וזה קרה באונס, אני פטור. ועוד פעם, בדיוק כמו שביתת בהמתו, זאת אומרת, האיסור קל יותר ככל שהפריפריה רחוקה יותר. או האחריות, בהקשר של מזיקים, האחריות קלה יותר ככל שמדובר בפריפריה יותר קל, מעגל יוצוני, סביבי. אבל זה אותו מבנה.
אם האדם אנוס גם הוא, כאילו נגיד זה
רדם אנוס. כמו כפסות ורמב"ן. האם אדם מועד לעולם וגם באונס גמור, או רק במה שנקרא אונס, אבל אם זה אונס גמור לגמרי, אז זה עולם. הדוגמה השלישית זה פלגין הדיבור. שאמרתי ששיטת הרייבד, פלגין דיבור, אני מעיד על פלוני, פלוני הרבה לי בריבית, או פלוני הרבה עמי יוצאני, אם יש סוגיות מקבילות. אז אני מעיד שפלוני עשה עבירה יחד איתי. עכשיו, אדם לא מנסים עצמו רשע. אני לא נאמן לשים את עצמי רשע להגיד שעברתי עבירה. עכשיו, ברגע שאני מעיד על עצמי, אז העדות נפסלת. אני לא יכול להעיד על עצמי. אבל הגמרא אומרת שהעדות על השני נשארת בתוקף. העדות עליי לא מתקבלת, אבל העדות הראשונים נשאר בתוקף. שואל הרייבד למה? העדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. אם חלק מהעדות בטל, אז זורקים את כל העדות, אז לא נשאר שום דבר ממנו. אומר הרייבד, זה הכל נכון כשאני מעיד על קרוב, אח שלי, אבא שלי, אמא שלי, לא יודע, אחד הקרובים שלי. אז אותו חלק שהעדתי עליו, זאת עדות פסולה. וברגע שהיא בטלה, אז זה מבטל גם את שאר העדות. אבל כשאני מעיד על עצמי, לא על קרוב שלי, על עצמי, אז כאן זה בכלל לא עדות, כי אני בעל דבר, אני לא עד. כשאני מעיד על קרוב, אני עד פסול. פסול לא יכול להעיד על קרוב. אז זה עד, זאת עדות, אני משמש פה כעדות, אבל זאת עדות פסולה. אבל אם אני מעיד על עצמי, התפקיד שלי בבית הדין הוא בעל דבר, הוא לא עד. זה בכלל לא עדות. ולכן על זה אומר הרייבד, אז לכן עושים פלגין הדיבור. כשאני מעיד על עצמי, אז החלק שהעדתי על עצמי נמחק מהפרוטוקול, זה בכלל לא עדות, זה לא שומעים את זה. החלק שנשאר, אין בעיה, כי לא בטל חלק מהעדות. החלק הוא בכלל לא חלק מהעדות, זאת לא עדות. ומה שנשאר, נשאר. אז לכן לא אומרים, הוא בטל מקצת, הבטל כולה. כך טוען הרייבד. ועל זה מקשים עליו, כי הגמרא בסנהדרין, בדף ט' שמה, יוד, אומרת שעושים פלגין הדיבור גם בממונו וגם לגבי אשתו. כמו שבקרובים לא, אבל באישה כן, ובממונו גם כן. השאלה למה? לגבי אשתו, עוד פעם רואים באמת שאישה זה קרבה יותר קרובה מקרובים. האישה נשבת ממש כמו עדות על עצמך. כשאתה מגיד על אשתך, אישו כגופו. זאת אומרת, זה בניגוד לאח, אבא, כל הקרובים האחרים, זה קרבה. אישה זה אישו כגופו. אגב, גם גם בחשבון של פסולי עדות, אתם יודעים, הגמרא גם בסנהדרין בפרק שלישי, הגמרא מדברת על פסולי עדות, והיא סופרת את המרחק שפוסל, זאת אומרת, יש איזשהו רדיוס של קרבה שאתה פסול. אז עד שני בשני, שני בשלישי, יש לנו כל מיני צורות איך לספור את המרחק הזה. עכשיו, כשסופרים, נגיד, ביחס לגיס, דיברנו קודם על גיסים, אז ביחס לגיס, אני אומר, נגיד, שני בשני, כי אני, יש מרחק של שניים בין ילדים, שאני קוראים לזה שני בשני, וככה קוראים לזה. אבל אם זה, אם חלק מהצעדים זה, זה קרבת נישואים, זה לא מספר. זה לא נחשב צעד, זה אותו דבר. עכשיו, נגיד, הקשר ביני לבין גיסי הוא קשר באורך אחד, לא באורך שניים. כי המרחק ביני לאשתי הוא לא מרחק, אשתי לאחותה זה אחות, זה צעד, ואחותה נשואה לגיס, זה כלום, זה אשתו כגופו. אז בעצם המרחק ביני לבינו זה כמו אח.
במקום שלוש.
כן, בדיוק. כי אשתו כגופו לא נספר. אז, אז זה לגבי אישה, ומה לגבי הממון? זה פלגין הדיבור, על מה הממון? אז עוד פעם רואים שבעצם כשאדם מעיד על ממונו, אבל לא מעיד להפסיד לעצמו ממון, אלא שהשור הרג ולכן צריך להרוג את השור. הדיון פה הוא על השור, לא עליי. אז אני נחשב מעיד על עצמי. לכן עושים פה פלגין הדיבור, כי לפי הרייבד רק כשאני מעיד על עצמי עושים פלגין הדיבור. אז למה כבר הוא אומר שכשאני מעיד על שורי עושים פלגין הדיבור? כי להעיד על שורי זה להעיד עליי, על עצמי. הממון הוא פריפריה שלי. ולכן כשאני מעיד על הממון שלי זה כמו להעיד על עצמי, פריפריה יותר רחוקה, אבל עדיין אני נחשב פה כבעל דבר ולא כקרוב או כנוגע בדבר או משהו כזה. אלה היו שלוש הדוגמאות.
זה לא עדות.
מה?
זה לא
עדות. אבל זה סיפר גינה, שאם אני אגיד, אני אומר, פלוני רבה שורי, כי הם יחסי מין, כי אני עם השור שלי. זה איסור שהוא חייב מיתה. כן, עכשיו, העדות על השור שלי מתבטלת, כי אני לא יכול להעיד על שורי. גם את השור הוא גינה במצב כזה.
שוב מהכלל לבד המסים עצמו רשע?
לא, רק שזה עדות שלא נוגע בדבר, זה שלא.
כן, אבל זה בדיוק, לא כתוב למה. כתוב שעושים פלגינה. את השור על השור לא מקבלים את העדות, ועל הרובה כן, הורגים את הרובה. זאת אומרת, אם יש עוד עד יחד איתי,
זה לא לפי השיטה של הרייבד.
זהו, זה מה שמקשים על הרייבד. אז הטענה, לא, זה לא קשה לרייבד. כתוב בגמרא, הרייבד אמור להיות מחויב לגמרא, הוא לא יכול ללכת נגד הגמרא. אז הטענה שלפי הרייבד זה לא סותר. למה? כשאתה מעיד על שורך, זה כמו להעיד על עצמך, זה לא כמו להעיד על אחיך, או על אבא שלך. כי השור זה פריפריה שלך, הרכוש הוא פריפריה שלך. כמו שאתה מעיד על גופך, זאת אומרת, אתה מעיד על עצמך. לכן, עושים פה פלגינה, גם לפי הרייבד.
איך הרייבד מנסח את זה? כי הוא לא מדבר על
לא, הרייבד לא מתארץ את זה בכלל. הרייבד אומר את היסוד שלו על דין פלגינה. האחרונים שואלים עליו, אז איך אתה תסביר את פלוני רבה שורי? אני חושב שהתירוץ הוא התירוץ הזה.
בלשון משפטית אפשר להגיד שהנושא של אין אדם משים עצמו רשע זה קבילות. הייתו קבילה לגבי.
כן, אמרת, דיברתי על זה, גירנדה.
פעם שעברה. זה גם מתאים. בנושא השני, שבו זה מהימנות.
נכון. זה לא בדיוק מהימנות, כי על קרובים כתוב בגמרא שאין בעיה במהימנות. זה גם קבילות.
אז למה לא מקבלים?
כי זה
עדות. זה גם קבילות?
כן. כתוב בגמרא, זה הטעות של מירנדה. שמירנדה, אין אדם משים עצמו רשע, אז הטענה היא שזה בגלל שלחצו עליו, לכן הוא הודע, או העדות לא אמינה. ובגמרא זה לא ככה. זאת אומרת, אין אדם משים עצמו רשע זה קבילות. וגם לגבי קרובים כתוב שאין חשש שקר. כתוב בגמרא, ואחרי זה ברמב״ם, בשולחן ערוך, מפורש, הם כותבים, זה שפסלה תורה עדות קרובים, לא בגלל שהם חשודים לשקר. גם כשהם מעידים למשל חובת קרובם, גם לא מקבלים
את זה. אבל למה לא מקבלים את החצי השני של העדות?
בגלל שזה עדות פסולה. לא שקרי, פסולה. אבל העדות של האדם על עצמו זה לא עדות בכלל. זה לא אותו חילוק כמו קבילות ומהימנות. בתוך עולם הקבילות, גם כן יש שני סוגים. יש עדות שהיא לא קבילה, ויש דבר שהיא לא עדות בכלל. דיברתי פעם על חלוקת התפקידים בבית-דין, שדיברנו על מיגו. אז דיברתי על חלוקת התפקידים בבית-דין, אז אמרתי שלמה אין עד נעשה דיין, או למה בעל-דין לא יכול להיות עד. יש שלושה תפקידים בבית-הדין, בעל-דין, עד ודיין. אף אחד מהם לא יכול להיות השני. אז יש כאלה שמסבירים את זה בהסברים מקומיים, יש חשש שיקרה כך ויקרה אחרת. אבל ברשב"ם, שמופיע בתוספות, כתוב ועמדו שני אנשים אשר להם מריב לפני השם. זאת אומרת, איש צריך לעמוד מול הדיין, לא ייתכן שהאיש בעצמו יהפוך להיות דיין. מה הרעיון? זה משחת מילים. הטענה כנראה ששלושת התפקידים הבית דין, הבעלי דין, העדים והדיינים, עשו להם הרבה את התפקידים שלהם. כל אחד יצא את התפקיד שלהם.
זה ברור, לא?
מה? כן, אבל לא בגלל בעיית חששות, שאולי זה חששות שהיא קביעה, שצריך לחשוב מה העניינה, אבל יש פה איזושהי קביעה של סדר הדין.
נראה הכי הגיוני בעולם.
כן, למה? מה הגיוני? מה אכפת לך?
אבל אם יגיד עכשיו אני הולך להיות דיין.
למה לא? מה הבעיה?
העד יגיד אני הולך להיות מה?
לא, לא, מי יודע, מה?
כי הוא בעל הדין.
הוא לא בעל
הדין. בעל הדין יגיד גם שהוא הולך להיות
דין. לא, והעד?
והעד.
למה לא?
כי הוא מעיד בפני. הוא לא מעיד
לעצמו. הוא מעיד, אחרי זה מסתובב, יושב בשביל השולחן של הדיינים, הוא פותק את הדין.
לא, הוא יכול להחליט שהוא מקבל את
העדות. זהו, אז יש לתוספות שם שנביא את הרשב"א, אז הרבנו תם אומר בגלל זה, שהוא לא יקבל הזמה על עצמו. הוא לא יודע ידעות ברצינות בעדות של עצמו אם היא נכונה או לא, אוקיי? אבל הרשב"ם לא מקבל את זה. אז הוא אומר שעמדו שני אנשים אשר הם מראים לפני השם, לא זאת הבעיה.
אבל עמדו שני אנשים זה בעלי הדין, זה לא הדין.
אז בדרשה זה...
בדרשה
שהגמרא בשבועות לומדת לעמדו שני אנשים, אנשים ולא נשים. מכאן פוסלים נשים לעדות. זאת אומרת שהאנשים זה העדים, זה לא בעלי הדין. זה כמובן שזה קריאה מדרשית, בפשעה שלא כזה.
אבל ההבחנה בתוך הקבילות לשני הסוגים, אין עדות בכלל או עדות פסולה, לא עושה שכל.
לא, אני אומר, מה זה עושה שכל? השאלה אם אתה מקבל את העיקרון שיש הפרדת רשויות בבית הדין.
עדות לא קבילה היא איננה.
מה זה איננה? גם עדות פסולה היא איננה. לא, את החילוק הזה אתה כן מקבל, בין עדות לא קבילה לעדות פסולה, מה ההבדל?
לא, אם היא פסולה מטעמי מאמנות.
נכון, אז מה? אבל הוא פסול מטעמי מאמנות רק על חצי מהעדות. מה עם החצי השני?
אם זה מטעמי מאמנות, אז אני אומר שגם החלק השני של העדות יכול להיות לא מאמן, כי הוא חלק ממנו. ברגע שהעדות איננה
בכלל... לא, אין קשר. אחרת לא היית צריך לעשות את הפלגין. אחרת הדבר השני היה נפסל לא בגלל בטלה מצאת הבטלה כולה, הוא היה נפסל כי גם הוא, גם לגביו אני נגוע במאמנות שלי. הדין של בטלה מצאתה בטלה כולה אומר, לא, לא, אין לי חשש על הנאמנות של העדות שם, יש לי חשש על הנאמנות של פה. ובכל זאת, כיוון שזה בטל, גם הוא מתבטל. זה הדין של בטלה מצאתה בטלה כולה, אחרת לא היה צריך אותו. יש בעת נאמנות, גם על החצי השני, לכן הוא נפסל, לא בגלל שיש חצי ראשון שנפסל. אם אתה אומר שבטלה מצאתה בטלה כולה, אתה אומר, לא, לא, על החצי השני אין לי חשש, אין נאמנות. רק על החצי הראשון יש בעת נאמנות. אבל כיוון שחצי בטל, גם השני מתבטל. אז מה זה משנה אם הוא בטל בגלל שזה פסול או הוא בטל בגלל שזה לא עדות בכלל? זה בכל מקרה איזושהי הגדרה פורמלית. עכשיו השאלה, מה נקרא לא עדות בכלל? אתה מזהה את זה עם עדות לא קבילה. ואני אומר לא, זה רק סוג מסוים של עדויות לא קבילות. מה זה? זה עדות של בעל דין שמעיד על עצמו. ולמה? כי התפקיד שלו בבית הדין בכלל לא מוגדר כעד. הוא משחק תפקיד אחר בבית הדין, הוא בעל דין. אם זאת עדות, אם הוא קרוב, אז הוא לא בעל דין, הוא לא דיין. מה הוא עושה בבית הדין? הוא עד. העדות שלו פסולה, לכן אני אומר זאת עדות פסולה, אבל בעל דין הוא בכלל לא, הוא לא רשום מעל הראש שלו עד, הוא לא עד, הוא בעל דין, הוא בתפקיד אחר שם.
אבל לקרוב העדות פסולה בגלל המאמנות, כי אומרים אתה לא יכול להעיד על קרוב.
לא, בהלכה לא.
מה?
בהלכה לא.
ומאוד הגיוני גם, שמה תקבל עדות על מישהו שהוא...
לא כל כך חשוב, ומו מעיד לחובתך?
מה?
ומו מעיד לחובתך?
בסדר.
אז בסדר, אבל אני אעשה אותו לחובתך.
אבל אני אעשה אותו לחובתך. בעיקרון לא צריך לקבל מבחינת מאמנות לא לחובה.
למה לא לחובה?
בסדר, לא יודע, אולי יש לו אינטרס. האינטרס
זה... כל אלה אתה יכול להגיד אולי יש לו אינטרס, זה לא. קרבה אני מבין, כי ברור שאח שיש לו קשר טוב עם אחיו, בדרך כלל זאת ההנחה הפשוטה. עדות לטובתו, אני מבין שיכולה להיות בעיית נאמנות. עדות לחובתו אני קורא להם אחר, אולי גם אדם אחר יש לו משהו נגדו, אתה לא יודע. כל אתה לא יודע, אתה לא יודע. יש חזקת קשרות.
בסדר, אבל בתוך המשפחה
יש לך,
אם אין
ביניהם
קשר לטובה, אז
יהיה
ביניהם סיכוי סביר קשר לטובה.
לא, הוא אומר שאין קשר לטובה, אולי יש קשר לטובה. הוא מעיד לחובתו, כי הוא אומר אמת. שבגלל שהוא ממלא את חובתו האזרחית, הוא בא להעיד.
אז מה באמת הסיבה לפסול?
זה רק הכתוב.
זה רק הכתוב.
לא יומתו אבות על בנים. לא יומתו אבות בעדות בנים. עוד פעם, דרשה כמובן, כי לא יומתו אבות על בנים זה לא
הכתוב. זה רק הכתוב, זה רק לא מחפשים היגיון?
מחפשים היגיון, אז אני אומר, אבל ההיגיון פה הוא לא היגיון של מיימנות. זה כתוב במפורש בגמרא, אין מה ללכת בכיוון הזה. אני חושב שאני כן יכול להבין את ההיגיון, נקרא לזה המשפטי, לא של המיימנות. אני לא רוצה שהאח יכניס את האח שלו לכלא. זה לא, לא, לא בגלל שהוא לא נאמן, זה לא הנקודה. זה לא אמור להתנהל כך. זאת אומרת, אתה יכול לקלוט את זה שאתה לא רוצה שאיתו, אם אתה עושה סוכים או משהו כזה, אבל אני אומר, זה אפילו מעבר לזה. אז אתה רוצה להרשיע מישהו? תביא עדים בלתי תלויים שירשיעו אותו. אל תתחיל לשחק איתו עצמו, עם אח שלו, עם אני לא יודע מה. למה בדיוק? קשה לי להגדיר, יש תחושה כזאת. אני לא... כשמנסים להחליט את זה לתוך איזושהי תבנית הגיונית, זה בדרך כלל לא יעמוד במבחן העובדות. כי בגמרא רואים שהמבחנים ההגיוניים לא עובדים. זאת אומרת, זה לא בעיית נאמנות, אסור לו להגיע לחובתו, ויש כמה... משה ואהרון פסולים, זה הדוגמה שהגמרא עצמה מביאה. שאהרון ודאי לא חשודים לשקר, ופוסלים גם אותם. אתה יכול להגיד לא פלוג, אבל הגמרא מביאה את זה בתור דין, לא בתור לא פלוג, לא פלוג בדרך כלל עיקרון דרבנן. אלא הגמרא אומרת לא, משה ואהרון פסולים, וזה אומר שעדות קרובים היא לא נפסדת בגלל בעיית מיימנות.
אולי אפשר להגיד שזה סוג של מיגו, שכאילו, נגיד אני בא ואומר שהכי רוצח, אז כאילו אני עוזר לחברה, כי הם לא מחפשים רוצח אחר, והם לא שמים מישהו, כאילו הם... יכולים להשתמש בדבר הזה לצרכים מסוימים, אבל אני לא רוצה שתשתמשו בזה נגד אחי, לעניין לעשות בו צדק או עונש או משהו כזה, כי הרי אני יכלתי לשתוק. אז מה, אתה חושב ש...
אתה לא רוצה שישתמשו נגד אחיך?
אני אומר, אני מעיד לצורך...
אתה מעיד לי שאתה חייב, ואתה מבקש מהם, אל תעשו שימוש בעדות שלי.
הרי יכלתי לשתוק. כלומר,
לא... אבל זה הקרוב באיסור.
בסדר, לעניין...
לא, השאלה אם זה מיגו, זה מיגו בעייתי. אם האלטרנטיבה הייתה קשה לך, אז זה לא מיגו.
בסדר, כל מיגו, אתה אומר, יכלתי להגיד טענה יותר חזקה רק שהיא שקר, אז תאמין לי גם בטענה החלשה שהיא אמת.
לא, אתה אומר שאני במקום אוכל משקר. במיגו רגיל, אתה טוען שאני משקר עכשיו. אם אתה כבר טוען שאני משקר, אז יכולתי לשקר יותר טוב, הרי זה לא היה יותר גרוע מה שעכשיו, את זה מכם הייתי משקר, אז למה לא לעשות את השקר שיביא לי תוצאה טובה יותר? אבל פה, אני מביא ואני אומר עדות אמת. זאת עכשיו אתה אומר, אבל יכולתי לא לבוא להעיד, אבל יש חובה להעיד. זה איסור לא לבוא להעיד אם אתה יודע עדות. זה לא בדיוק מיגו, אני לא חושב שזה עובד.
לא, אם הבנתי נכון, זה מיגו להעיד בזה דמיון, אבל הנקודה היא ש... כאילו, אם כדי לעודד אנשים להסגיר את הקרובים שלהם על מנת שנוכל למנוע מהם לצורך שהוא
מגיע,
אבל אנחנו לא
מעודדים אותם, אנחנו לא מעודדים אותם, כי אם הם יבואו אנחנו לא נשמע את הדודות.
לא, אנחנו לא נשמע,
לא, לעניין לעשות צדק, אבל לעניין הרדה,
לא, אנחנו לא נשמע כלום, אנחנו לא שומעים אותם.
לא, אבל נעשה
את זה, נעשה במשטרה זה משהו אחר, אבל בידים בידים לא עושה את זה מניעה.
לא, נכון, על ידי זה שלא נשמע אותם בבידים נאפשר להם להתמולם במשטרה האזרחית.
המלך יכול להיות שגם ידון על כיכובי,
אבל שמים בכיפה.
המלך יכול לעשות מה שהוא רוצה,
גם אם מלך הידים הוא רוצח, אבל אתה יודע שהוא רוצח, אז שמים אותו בכיפה.
לא בטוח שבכל מצב,
כלומר שמים אותו
גם בכיפה. חלק מהראשונים טוענים שלכיפה גם יש כללים, לא כל פעם שאתה יודע שהוא רצח אתה שם בכיפה, צריך עד אחד, או יש מקרים מסוימים ששמים בכיפה, זה לא מוסכם, לא זוכר כבר את הפרטים. זה סמי דין, הכיפה הזו. יש לה גם כללים, זה לא תמיד ש... וכמובן, שלא מן הדין תמיד אפשר להיפול. טוב, לא יודע. בכל אופן, איך הגענו לכל זה? אז אתה כן, הטענה שפלגים עם דיבור, גם זה ראייה לזה שהממון הוא איזושהי פריפריה שלי. זה נעבד כאן בעצם הטענה. אחרי זה, רציתי לומר יותר מזה. עד כאן בעצם אמרתי שיש לי איזושהי זיקה מטאפיזית אל הממון. זו המסקנה בינתיים. וההשלכות המשפטיות הן השלכות של העובדה שיש לי זיקה מטאפיזית. בסדר? לעומת התפיסה המשפטית הרגילה, שבעלות פירושה אוסף הזכויות. זה בעלות. אין פה איזשהו מצב של בעלות שהזכויות הן תוצאה שלו. להיות בעלים, פירושו להיות בעל זכויות. החוק לא יחייב את החמור שלי לשלם מיסים. זאת אומרת, הוא יחייב אותי על זה שהחמור שלי לא משלם מיסים. אז החוק יטיל על הבהמה שהם חיובים, כי בהמה שלי, זה לא עובד ככה בהקשרים משפטיים רגילים. ואז אמרתי, עברתי לשלב הבא ואמרתי, הבאתי את שמעון שקופ על תנאים. אמרתי שיש שני סוגי תנאים בהלכה, תנאי אם ותנאי מנת, תנאי מעכשיו. תנאי אם זה תנאי שהמעשה חל רק מעת שהתקיים התנאי. תנאי מנת, כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דני, זה תנאי שחל מעכשיו ובלבד שהתקיים התנאי. עכשיו, אם אני אומר לאישה, הרי את מקודשת לי אם ירד גשם מחר. אז אם ירד גשם מחר, היא מקודשת משעה שירד הגשם, לא מעכשיו, ממחר. אבל אם אני אומר, הרי את מקודשת לי על מנת שירד גשם מחר, אז זה אומר שהיא מקודשת מעכשיו, אם ירד גשם מחר. אם ירד גשם מחר, היא מקודשת מעכשיו. זה יתברר לנו כמובן רק מחר. אבל מחר יתברר שהיא הייתה מקודשת כבר מעכשיו. בסדר? יש כנאי פרוספקטיבי ורטרואקטיבי ורטרוספקטיבי, יש כל מיני, גם בעולם המשפטי יש, עושים הבחנות כאלה. עכשיו השאלה, מה קורה בתנאי של מעכשיו בשלבי הביניים או גם בתנאים בעצם, תלוי מה מדובר שם, אז אפשר לדון על זה בשני סוגי התנאים. מה קורה בשלבי הביניים, בין השלב שבו עשיתי את הפעולה והתניתי לבין השלב של ירידת הגשם עצמו שמחר באמת, מה הסטטוס של האישה? אז שמעון סקופ מביא כל מיני דוגמאות של פסיקות מוזרות מהראשונים כדי לטעון שהמצב באמצע הוא לא כל כך פשוט. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו מבינים שנגיד בתנאי של מעכשיו, אנחנו מבינים שבעצם יש את יש מעכשיו, רק אני לא יודע, כי פשוט אני עוד לא חי מחר. אבל הקדוש ברוך הוא כבר יודע היום שיש את יש, רק כי הוא יודע מה יקרה מחר. ואני לא יודע, אז אני מספק, אבל באופן עקרוני זה רק בעיה שאני לא יודע. אבל המצב הוא מצב רק גילוי מילתא. זאת אומרת, זאת אומרת, אולי מילתא למפרע, כי הייתה מקודשת. אז שימוש קופ מביא כמה ראיות שזה לא יכול להיות ההסבר. אני שבאתי את זה, נכון? אם לא הגיע תוך י"ב חודש, מי שגירש את אשתו, אם לא יגיע תוך י"ב חודש. אני מביא שם כמה דוגמאות, זה אחת מהן. אז הרמב״ם אומר שאם הוא מת אחרי חודש, היא עדיין לא מגורשת, צריכים לעבור י"ב חודש. עכשיו זה ממש מוזר, כי אם הוא מת תוך חודש, אז ברור שהוא כבר לא יבוא גם ב-11 חודש הבאים, נכון? אני יודע שהוא לא יבוא. צריך שהאי-ביאה תיעשה בפועל, כך אומר המגיד מישנה ברמב"ם. זאת אומרת, האי-ביאה, זאת אומרת, ההתקיימות התנאי חייבת להתחולל בפועל כדי שהחלות תחול. עכשיו, התקיימות התנאי הייתה רק אינדיקציה כדי לפשוט ספק בידיעה שלי, את הספק בידיעה שלי כבר פשטנו. זאת אומרת, אחרי חודש שהוא מת, אני מבחינת הידיעה שלי כבר יודע, איש לא יגיע. בסדר, אז ברור שהיא אמורה להיות מגורשת. זה הוא מוכיח משאר רב שמעון, שלשיטת הרמב"ם, בתנאי, התקיימות התנאי זה לא רק מגלה את המצב ופושט לי את הספק שבו הייתי, אלא הוא מחולל את התוצאה, למרות שהוא מחולל אותה אחורה בזמן. זאת יש פה מצב שהסיבה מאוחרת בזמן למסובב. את הסיבה, ירידת הגשם מחר, מחוללת את הקידושים שחלים היום. ירידת הגשם היא הסיבה, תחולת הקידושים זה המסובב, הסיבה מופיעה יום אחרי המסובב. זה מה שקורה בתנאי. יש לזה כל מיני ראיות לעניין. יש לא מעט ראיות מדברי הראשונים. זאת אומרת
שלא תוכל להתחתן?
כן. לא תוכל להתחתן עד שיעבור י"ב חודש.
אפילו
ידע
שכל אדם נה.
אחרי שעברו י"ב חודש היא מגורשת כבר מלפני י"ב חודש, אבל רק אחרי שעברו י"ב חודש זה קורה אחורה.
היא גרושה, היא לא אלמנה. היא גרושה, היא לא אלמנה.
זה בכל מקרה נכון, הקשה ממתי, האם אחרי חודש היא כבר נשבת גרושה או אחרי 12 חודש היא נשבת גרושה?
אולי זה כדי באיזשהו מקום לקיים את רצון הבעל.
הבעל זה לא רצון, הוא אומר, אם אני לא אגיע, אז היא מגורשת.
כן,
אם
אני
לא אגיע
אחרי
י"ב
חודש.
נכון,
אבל המציאות שהוא נפטר אחרי חודש זה לא המציאות שהוא תכנן לעצמו. הוא חשב אחרי
י"ב
חודש.
אבל המציאות שלו לא חשובה, מה שחשוב זה שיתקיים, שהוא לא יגיע י"ב חודש. זה ודאי יתקיים, אבל לא פוגע בזכויותיו של הבעל פה, זה לא שהוא מפסיד מזה משהו. השאלה אם באמת יתקיים משהו דרש שיתקיים, התשובה היא כן, יתקיים, אנחנו יודעים זה יתקיים.
אבל עגלי מילתא אחרי חודש שיגיע גרושה.
אם זה היה רק עגלי מילתא למפרע, אז כבר אחרי חודש היא יכלה להתחתן. אחרי חודש לא ברור שהוא לא יגיע.
אבל זה ברור.
כאן אומר רב שמעון סקופ, לא עגלי, זה לא מנגנון של עגלי מילתא למפרע, התנאי. התנאי, התקיימות התנאי לא מגלה לי מצב שכבר היה קיים, היא מחוללת אותו. היא הגורם הסיבתי להיווצרותו של המצב, למרות שהיא מחוללת מצב שקרה עוד לפני הסיבה.
אז באיזה סטטוס היא עכשיו?
מה?
באו שני עדים.
עכשיו השאלה, באיזה סטטוס היא עכשיו? עד שלא קרה התנאי. מה הסטטוס שלה עכשיו? מה היא באותם הימים?
היא
אם יש אפשרות של סיבת מות הכוחה, אז למה כשמישהו מברך על...
זה הדברים שאת אוהבת.
כן, כן, בצורה כן, אין בעיה בכלל לסיבת מות הכוחה, אבל... למה, תמיד חשבתי את זה, למה אחד מתפלל על זה שלאשתו יש בעל, אני יודעת? לאשתו
יש?
לאשתו יש בן, אז אומרים שזה לא שווה, התפילה הזאת לא שווה, אבל יכול שזה שהוא מתפלל על זה, זה גורם לכך, זה הסיבה לכך שבאמת יהיה בן. אז למה זה ברכה לשאר?
תשאלי את עצמך, אני טוען שאין סיבתיות אחורה בזמן, אז מה, אין לכם מה?
אה,
את טוענת שיש, אז זה שאלה גדולה.
לא, אז אני חושבת שהם לא ידעו את זה.
אוקיי.
גם חכמים לא יכולים לטעות.
לא, אני מסכים, בכלל שיכול להיות. אני חושב שבמקרה הזה הם לא טעו.
הם
לא עשו שימוש ביכולת הזאת לטעות. אה?
בזמן שמעתי על מדרש שאומר שעל...
חודשים.
מה?
שההיריון מוקח 9 חודשים.
לא
שומעים בפסוקים
הריון, אבל
המדרש
אומר
שהכוונה
זה שיש
לו
הרבה
לידות. בדרך
כלל
להתברך
ביתו
זה לידות. אוקיי. אז ככה המדרש אומר, ואז אם לא תודה השאלה,
זה יכול להיות הריון. ההסבר
שאומרת, שמעתי מישהו, אם אתה מדרש את זה, ואז מסתר שמעתי דומה שיש סיבותיות הפוכה, כלומר ש... אבל... אני יכול להכיר דברים אחרים. כן, זה נשמע. למשל שהריונות באותה תקופה הרבה מהם לא הצליחו.
אז כל
הימנים
שהיו,
אז
כל
כך הצליחו. הרי אחוז הילדים ששורדים היה נמוך באותה תקופה.
נראה לי
שלמרות
שלא
נראה לי
שכתוב
שכל
התיבות
נולדו
חיים, רק
נאמר
שילדו.
ילדו זה אומר שהם נולדו, ולראות נגמרים גם לפני הלידה. טוב, בכל אופן, אז הטענה של רבשים, כן, עולה השאלה, אז מה קורה בזמן הביניים? רב שמעון טוען, יש נוסחאות שונות במקומות שאני אומר, אחד המקומות הוא אומר שהיא גם גרושה וגם אשת איש באותו זמן. אני אמרתי לחבר'ה בירוחם, כן, בשיעור, אתה אמרתי, אני למדנו את הסוגיה, אמרתי, כן, היא גם גרושה וגם אשת איש, הפלגתי הלאה
להנעתי.
כן, בדיוק, לא, לא, הרגשתי שיש פה איזושהי מה הבעיה, כן, היא גם גרושה וגם אשת איש, עכשיו נעבור הלאה. מה זאת אומרת, אם היא גרושה אז היא לא אשת איש, אם אשת איש אז סתירה לוגית, וגם משולש וגם עגול. מה זאת אומרת אישה שהיא גם גרושה וגם אשת איש, איך יכול להיות דבר כזה? ואני התקעתי רגע, עשי רגע, משהו פעם נראה לי לגמרי טבעי ולא בעייתי, ופתאום המלך הוא עירום, כן, באים חבר'ה כזה שלא רגילים לשיח, פחות רגילים נגיד לשיח הישיבתי, ובעצם יעירים הערה מאוד לעניין, כאילו, אתה סתם בדקלם, זה שטויות. אבל היה ברור לי שלא. היה ברור לי שיש איזה פשר ברור. אני רק לא המשגתי את זה לעצמי, כי אף פעם לא התירו מולי מראה. ואני חושב שזה מה שקורה, זה פתחתי את המאמר שכתבתי בעקבות השיעור, וכתבתי מאמר בצוהר, בצוהר ב', על מהי חלות. זה המאמר שעליו אנחנו מדברים היום. ופתחתי את המאמר, אמרתי ששאלה כזאת שואלים רק בישיבות הסדר, בישיבה חרדית לא שואלים את זה. בישיבה חרדית לא שואלים את זה, כולם ברור. מצד שני, אבל הרי זה באמת שטויות, זאת אומרת, אם תשאל אותם לא יהיה להם מה לענות. לבחורי ישיבה חרדית. אבל יש להם אינטואיציה בריאה, זאת אומרת, הם רגילים לשיח הזה ומבינים שזה משמעותי. אבל אם יצטרכו לתת דין וחשבון מפורש, זאת אומרת, להמשיג את מה שברור להם, אני מניח שהם לא יצליחו. השאלה היא שאלה טובה. רק יש חבר'ה שלא רגילים לשיח הישיבתי, אז הם שואלים שאלות טובות. הרבה פעמים אתה שואל את השאלות האלה כי אתה לא רגיל. סיפרתי פעם שאיינשטיין אמר למה הוא הפך פתאום את כל המושגים שלנו למושג הזמן, כי הוא התבגר מאוחר. אנחנו מתבגרים מוקדם. אז כשאנחנו תופסים את מושג הזמן, במלוא משמעותו אנחנו כבר מבוגרים. אנחנו כבר לא בשביל לשאול שאלות, אנחנו כבר רגילים. מיובשים כבר. אבל הוא, כשהוא הגיע לשלב שהוא תפס את מושג הזמן, הוא עוד היה ילד, הוא לא התבגר. אז הוא שואל, רגע, למה? מי אמר שזה לא ההפך? ואז פתאום הוא התחיל להערב, אולי בעצם זה לא כצעקתה, כמו שככה הוא טען פעם. כל מקרה, אז הם שאלו את השאלה, אז אני ככה נתקעתי רגע, ניסיתי לחשוב באמת מה קורה פה. ואז אמרתי להם, בסופו של דבר הבנתי, אני חושב, והצגתי לעצמי את העניין, וזה כתבתי את המאמר. זאת אומרת, הטענה שלי הייתה כזאת, זה בא על רקע אחר. כן, זה שאלתי אתכם בסוף השיעור הקודם, מה אתם אומרים, איך פותרים מין פרדוקס כזה? כתבנו על זה אחר כך.
כי ברגע
יש
תמונה כזאת, שרואים את...
שחלק
רואים
איזה זהב,
וחלק רואים
איזה ירוק. בסדר, זה לא גם זהב וגם ירוק. זה או זה או זה, זה שם יש אשליית ראייה, זה אשליית ראייה.
זה לא כאלה.
או שזה זהב או שזה ירוק.
לא, כי זה על שניהם. אני אראה לך. אתה יכול
להסתכל
ככה, אתה יכול
להסתכל
ככה,
ואת השניהם. עוד פעם, שתי צורות ההסתכלות האלה לוחדות אספקטים אחרים, מה שלא תקראי להם, אבל זה לא בו זמני, זה לא אותו דבר. זה לא גם זהב וגם ירוק באותו מובן, באותו זמן ובאותה זווית. זה סתירה לא זאת. זה כמו עם המשל הפיל, כן? שרואים אותו מצד אחד, אז יש סיפור כזה נכון עם הפיל, שרואים אותו...
כל אחד רואה.
שמששים אותו מצד אחד ומששים אותו מצד אחר, אז
כל אחד נותן הסבר אחר.
זה נותן פילום אחר של הפיל. זה לא סתירה לוגית, פשוט זה אספקטים אחרים. אם זה אתה מדבר על אותו אספקט ואתה אומר שני הפכים, אז זה לא יכול להיות. זאת אומרת, זה... הטענה, אמרתי להם ככה, יש לי חבר טוב שאיתו אהבתי מאוד להתפלסף, אנחנו מהנושאים, לא, הוא לא דתי. אז פעם דיברנו על זה, שאלתי אותו פעם, האם יש משהו שאין לו הפך? יש משהו שאין לו הפך. אני לא מצאתי. כל דבר שאני חושב עליו, מצאתי לו הפך.
אתה מדבר על הפך או שלילה?
מה?
על הפך או שלילה? תגיד מה, מתוק, מה הייתה שם בכל?
שני סוגי שלילה, מה?
אתה יודע, מה הייתה של חמוץ?
מה?
מה הייתה של חמוץ?
מתוק.
מה מתוק?
למה
לא? אוקיי. מה הייתה של הטעם של המלפפון? הייתה של הטעם של המלפפון?
חמוץ או מתוק רגיל?
רגיל.
לא יודע, משהו, שפעם אחרת.
אופן, ברור זה נפש.
תלוי על איזה שלילה אנחנו מדברים, שלילה מעיינת או שלילה מנגדת, אבל...
בכל זה נפש שם.
אין לך
שם.
לא יודע, צריך לחשוב על זה. בכל מקרה...
רוב התארים
אין להם את זה. יכול להיות, אבל אני חותר לכיוון אחר. אז הוא הביא לי רשימה של מלא דוגמאות שאין להם הפך. לא הבנתי איך פספסתי כל כך הרבה דוגמאות פשוטות. ליונה אין הפך, לכיסא אין הפך. התחלתי לחשוב רגע, אז מה כל זה היה שנים לפני השיעור. התחלתי לחשוב... איך תפסתי את זה? ואז הבנתי שהוא הביא לי עצמים. לעצמים אין הפך. לתכונות יש הפך. אז יהודית אומרת שגם לא לכל התכונות. זה יכול להיות שאני אתנבח פה, אבל ברור שהיפוך זה יחס בין תכונות, לא בין עצמים. עצם אחד הוא לא הפך של עצם אחר. אבל יש להם תכונות הפוכות. סוכר זה לא הפך של מלח. מלוח זה הפך של מתוק. אבל סוכר זה לא הפך של מלח. אוקיי? אז אם אני אומר שבתוך תבשיל, שתבשיל הוא גם מתוק וגם מלוח, זה לא יכול להיות. זאת סתירה לוגית. זאת אומרת, גם לגמרי מלוח וגם לגמרי מתוק. אז הוא שיש בו גם מימד מלוח ומימד מתוק, זה כמובן אפשרי. אבל שהוא גם מלוח לגמרי וגם מתוק לגמרי, זה לא יכול להיות. זאת סתירה לוגית. אבל להגיד שיש בתבשיל גם מלח וגם סוכר...
זה מתוק לגמרי. מראש אתה מניח שמתוק לגמרי אין לו גם טעם אחר. אבל כשאני אוכלת כזה בגלה, עשו גם עם שוקולד, אז מתוק ומלוח באותו זמן, לגמרי.
מה זה לגמרי? הוא מתוק ומלוח.
נכון, לגמרי.
דברים אחד ליד השני.
אז מה שאתה אומר כרגע?
הוא לא גם מלוח וגם מתוק.
הוא גם.
לגמרי פירושו רק מלוח.
אז אתה מניח את המבוקר?
לא, אתה מניח את המבוקר, אני צריך לדעת. לא, רק מלוח ורק... לא, 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 לא. מלוח ורק מתוק ביחד, זה סתירה לוגית. זה מה שהתכוונתי לגמרי. לא שהמליחות היא במלואה, מאוד מלוח, אלא לגמרי מלוח, אבל אנחנו רק מלוח, הוא לא עושה דבר אחר. אז הבנתי שבעצם היפוך זה יחס בין תכונות, לא בין עצמים. אוקיי? עכשיו נחזור לשיעור. מה שאמרתי להם בעצם, זה שאישה לא יכולה להיות גם מותרת לכהן וגם אסורה לכהן. כאישה אסורה לכהן ו... אמנה מותרת לכהן. לא יכולה להיות גם מותרת לעולם כפנויה או גרושה, וגם אסורה לעולם כאשת איש. זה ברור. למה? כי אלה תכונות. תכונות של המצב, תכונות משפטיות של המצב, מה מותר ומה אסור. או שזה מותר או שזה אסור, לא יכול גם מותר וגם אסור. אבל היא כן יכולה להיות אשת איש בגרושה. כי אשת איש בגרושה זה לא תכונות. זה חלויות. אתה לאישה יושבות, יש פתוק, גם מלח וגם סוכר, או שהיא גם מתוקה וגם מלוכה. יש בה גם מלח וגם סוכר. מה זאת אומרת? כשאני אומר שאישה היא גרושה, אני לא אומר שהיא אסורה לכהן או שהיא מותרת לעולם. לא זה הנקודה, אלה השלכות. כשאני אומר שאישה היא גרושה, פרושו שיש עליה חלות גרושה. יש לה תרמיל, היא סוחבת על הגב תרמיל, תרמיל רוחני, מטאפיזי כזה, כן? שקוראים לו חלות גרושה, אוקיי? מי שסוחבת את התרמיל הזה, אסור לה להתחתן עם כהן, מותר לה להתחתן עם העולם, כי לא יש את איש, אבל לכהן אסור. אבל אלה ההשלכות של העובדה שיש עליה חלות גרושה, כמו שאמרתי על הבעלות, כן? המצב המטאפיזי, זה בעצם איזשהו אובייקט מטאפיזי, שקוראים לו חלות גרושה, שיושב על האישה. ברגע שהוא רובץ על האישה, יש לזה השלכות משפטיות או הלכתיות. עכשיו, אותו דבר עם אשת איש. אשת איש זה לא סטטוס משפטי. אשת איש זה מצב מטאפיזי. יש עליה חלות אשת איש. יש לו השלכות משפטיות. אם יש את איש, אז היא אסורה לעולם, כל מיני דברים, יש מחויבויות הדדיות, יש כל מיני אשות לעניין. אבל להיות אשת איש, זה לא אוסף ההשלכות. להיות אשת איש זה המצב המטאפיזי, יש לה זיקה אליי. מה זה הזיקה הזאת? החלתי עליה חלות אשת איש. יש לה עוד תרמיל. תרמיל של אשת איש. מי שסוחב את תרמיל כזה, יש לזה כל מיני השלכות משפטיות. כמו שאמרתי על הבעלות קודם, שהבעלות זה מצב מטאפיזי שיש לו השלכות משפטיות. עכשיו אני אבל מקדם צעד נוסף. המצב המטאפיזי הזה זה לא רק זיקה ביני לבין החפץ, אלא זה איזשהו אובייקט רוחני שרובץ על החפץ. תכונה רוחנית שיש לחפץ, מצב רוחני שיש לחפץ, מצב מטאפיזי. אני קורא לזה כאילו תרמיל שהוא סוחב עליו. אוקיי? ברגע שזה רובץ עליו, אז יש כל מיני השלכות. מה אני מרוויח בזה? הנקודה היא, זה לא רק שיש פה מטאפיזיקה מאחורי ההלכות. מה שיותר חשוב, זה שהמטאפיזיקה הזאת זה אובייקטים מטאפיזיים. זה לא תארים מטאפיזיים. זה ישים. חלות אשת איש וחלות גרושה זה שני ישים, שני תרמילים, שהיא סוחבת על הגב. כשהיא סוחבת אותם על הגב, יש לה כל מיני השלכות, אבל להגיד שהיא סוחבת על הגב שני תרמילים, אין בזה שום בעיה. כמו להגיד שבתבשיל יש גם מלח וגם סוכר, אין שום בעיה בזה. להגיד שהוא גם מלוח וגם מתוק, זה לא. לכן אני אומר, להגיד שהיא גם מותרת לעולם וגם אסורה, אי אפשר להגיד. אבל להגיד שהיא גם אשת איש וגם גרושה, זה לתאר שני סוגי סטטוס. אני עוד לא אמרתי מה מותר ומה אסור לה לעשות. את זה נראה עוד מעט. את שני סטטוס אין שום בעיה להגיד. היא גם אשת איש וגם גרושה, היא סוחבת עליה את שני התרמילים. גם תרמיל של גרושה וגם תרמיל של אשת איש. נכון? עכשיו השאלה היא מה עושים עם זה מבחינת ההשלכות ההלכתיות. זאת שאלה אחרת, פה כבר אי אפשר להיות בסירות. מה שמותר, מותר מה שעשו עשו, כי אלה תכונות. התכונות של המצב המטאפיזי זה ההשלכות המשפטיות. ולכן ברמת התכונות, ברגע שיש סתירה אי אפשר להיות עם סתירה. זאת אומרת, צריך לבחור את אחת מהתכונות. אבל שם אין בעיה. למה? נגיד שאישה היא גם אשת איש וגם גרושה. היא סוחבת עליה את שני התרמילים. מה אני בעצם אומר? בוא נראה, למשל לגבי היתר לכהן. אשת איש וגרושה כמובן אסורה לכהן בכל מקרה, או בתור אשת איש או בתור גרושה. ועכשיו בעלה מת.
למעשה
גם אשת איש וגם אלמנה. גם גרושה וגם אלמנה.
יחולו עליה רק האיסורים.
אז בעצם מה שרצים לשקוף קורא לזה ספק. אנחנו הולכים לחומרה. אבל אני בטוח שהוא לא מתכוון לספק, כי זה טעות להגדיר את מצב כזה כספק. כי לא ספק אשת איש ספק גרושה. היא גם אשת איש וגם גרושה. זה לא אותו דבר. אני אביא לכם את ההשלכות. בדרך כלל זה יראה כמו ספק. אם אני אשאל האם היא אסורה לעולם, ודאי שהיא אסורה לעולם, כי מצד האשת איש שבה היא אסורה לעולם. זה שמצד הגרושה שבה היא מותרת, זה לא אומר שום דבר. מצד האשת איש היא אסורה, אז היא ודאי אסורה, לא ספק אסורה. זאת אומרת, למשל, אם מישהו יבוא עליה, הוא חייב מיתה. לא ספק. לא, לא, היא לגמרי אשת איש וגם לגמרי גרושה. לא שחצי ממנה הוא אשת איש. אז לא חצי אשת חברת יבוא חורים, זה משהו קצת אחר.
אבל אז הוא יגיד שהוא בא עליה עם התרמיד השני.
אבל הוא בא על אותה, האישה הזאת שבא את השני התרמיד, אתה לא יכול לקרוא אותה מיני, זה שניים עליה. אז מה שקורה, תמיד במצבים כאלה, הדינים הם בדרך כלל דין ישי והיעדר. תמיד. אף פעם, או כמעט כל המצבים שאני מצליח לחשוב עליהם, אין מצבים שבהם שתי אפשרויות זה דין ישי. למשל, גרושה אסורה לכהן. נכון? אבל פנויה, לא שהכהן חייב לשאת אותה. מותר לו לשאת אותה, ומותר גם שלו. אוקיי? אז אם מצד הפנויה מותר לה להתחתן איתו, וגם מותר שלו, ומצד גרושה אסור לה להתחתן איתו, אז התוצאה היא שאסור לה להתחתן איתו. אין דילמה, נכון? ותמיד זה ככה, זאת אומרת, תמיד, עוד בכל המקרים שאני מציע לחשוב עליהם, תמיד כשתהיה כפילות כזאת, צד אחד ייתן דין ישי, פוזיטיבי, והצד השני ייתן העדר. ולכן השיקול תמיד יהיה, יחול עליה הדין הישי. בדרך כלל זה יהיה לחומות. כיוון שבדרך כלל, איסור זה דין ישי, והיתר זה העדר. בדרך כלל.
מה לגבי
גבורה
של
קודחו?
פשוט, אני רוצה
לתת,
מתי אתה יכול להגיד, למה אני לא יכולה להגיד על משהו שהוא גם מנוח, גם משהו שהוא מנוח, שבעצם זה לא מנוח, יש לו איזה מצב מטאפיזי שחל עליו. כלומר, למה על עסק אתה יכול להגיד
את זה? לא, גם שם אני יכול להגיד את זה. גם שאני אומר, יש בו גם מלח וגם סוכר בתבשיל. התוצאה היא, לכאורה צריכה להיות שהוא גם מלוח וגם מתוק, אבל עובדה, והתוצאה זה באמת לא קורה. הוא לא גם מלוח וגם מתוק. במובן, רק. מלוח וגם רק מתוק.
אני לא יודע רק. רק מלוח ורק מתוק.
כן.
ואני אומרת, יש מצב מטאפיזי שהוא רק מלוח. ויש מצב שחל עליו.
לא, מלוח זה לא מצב.
למה?
מה היא השלכה של המצב?
לא, אבל לפעמים אתה מחליט שלאשת איש אתה יכול להגיד שיש איזה מצב מטאפיזי.
לא, אני מוכן להגיד גם שם שיש מצב מטאפיזי. אבל המצב המטאפיזי הוא לא להיות מלוח. להיות מלוח זה התוצאה של המצב המטאפיזי. המצב המטאפיזי עצמו זה שיש בתוכך מלח. זה לא מטאפיזי, זה פיזי.
המצב המטאפיזי
אני לא יודע
למה
אני
לא יכולה לעשות אותו דבר כמו
שסטלי פטיש את יכולה, אבל זה לא ייצור שום בעיה. הבלבוש, אני לדעתי מערבבת את המישורים, כי כשאני אומר שזה גם מלוח וגם מתוק, אני מדבר על תכונות, זה ברור שזה תכונות. את יכולה להגיד שביסוד התכונות יש להם שורש מטאפיזי, אין בעיה, השורשים המטאפיזיים יכולים באמת לחיות שניהם, למשל שיש גם מלח וגם סוכר בתבשיל, אבל ברמת התכונות לא יכול להיות שזה גם רק מלוח וגם רק מתוק. זאת אומרת, זה ברמת חייבים למצוא איזשהו פתרון שמתיישב, ולכן זה יהיה אותו דבר באמת גם שם, רק אני אומר שאלה התכונות ולא הישים המטאפיזיים, המליכות והמתיכות. ומה שרציתי, רק מה שחידשתי פה, זה במליכות ומתיכות זה ברור לנו, אבל מה שחידשתי פה שבהקשר המשפטי אנחנו חושבים שמדובר על תכונות, אז זה יכול להיות שגם גושה וגם משפטי שאומר לא, ביסוד התכונות גם בעולם המשפטי, לא רק במצב הפיזי ברור שמשהו מלוח אז זה בגלל שיש בו מלח, נכון? צריך להיות איזשהו סיבה למה אני מרגיש מלוח. גם בעולם המשפטי, זה שמותר לי לשאת, לבוא על אישה, או מותר, יש זכויות כאלה, או השלכות מפתגנות כאלה אחרות, יש איזה סיבה. זה לא קורה סתם. הסיבה זה מצב מטאפיזי כלשהו. זאת בעצם הטענה, לכן אני באמת עושה אנלוגיה, זה באמת כן אנלוגיה, אין חינם. ואז מה, הנקודה החשובה היא לא שזה מטאפיזי, אלא שזה יש ולא תואר. יש מטאפיזי, אבל לא חשוב שהוא מטאפיזי, חשוב שהוא יש. כי ברגע שאני אומר שמדובר ביש ולא בתיאור, אז אין שום בעיה לחיות עם שני אלה ביחד, שהיא גם גרושה וגם אשת איש.
אם היא צריכה להתקבל לבעלה, יש לה חובה. מצד שני נגיד זה שבת או יום טוב או משהו כזה, אז על זה שיש את איש, יש לה חובה להתקבל, וזה שהיא גרושה,
ברגע שיש עליה חובה גם על האיסור. יש עליה חובה מצד הגרושה, מצד האשת איש שלה. ברגע שיש חובה עם איסור. עוד פעם, האיסור הוא תולדה של השאלה אם יש לי או אין לי חובה, אוקיי? אז אני צריך להחליט קודם כל אם יש לי או אין לי חובה, את זה אני מחליט דרך הדין הישי, ממילא גם לא יהיה איסור. אם זה היה חצי חצי, או חצי השפיכה חצי הבת חורים, זה היה באמת בעייתי, כי החצי בן חורים עובר איסור, זה אומר פעם שיש חצי שפיכה, ופה אני אומר, האישה כולה היא גם זה וגם זה, אז זה לא אותו דבר. אז פה אנחנו רואים השלכה נוספת של הטענה שביסוד ההלכות או הנורמות ההלכתיות יושבת מציאות מטאפיזית. עכשיו אני קדמתי עוד צעד מה שאמרתי בשיעור הקודם. בשיעור הקודם אמרתי שיושב איזשהו מצב מטאפיזי. עכשיו אני טוען שהמצב הזה זה סוג של יש. זאת אומרת, החלות אשת איש פירושה שהוא יש מטאפיזי שרובץ על האישה, או חלות גרושה. או חלות בעלות, עכשיו נחזור לכל החלויות, חלות קידושים, כל מה שדיברתי בשיעורים הקודמים. כל זה בעצם עכשיו הופך להיות בעצם יצירת מצבים מטאפיזיים, שיש להם השלכות הלכתיות ומשפטיות. וזה גם מאיר באור אחר את מה שאמרתי לגבי קידושים, עם הביקור שלי שם עם המאמר שכתבתי. הטענה זה שלמה צריך פעולה קניינית כדי להכיל משהו שהוא לא בעלות. כיוון שגם לגבי הבעלות, הפעולה הקניינית נדרשת לא בגלל שהתוצר הוא בעלות, אלא בגלל שיש תוצר מטאפיזי, איך הוא נוצר? צריך בנייה של החלוט המטאפיזית. איך אני יוצר את החלוט הזאת? הפעולה הקניינית יוצרת את החלוט הזאת. אוקיי? החלוט הזאת יכולה להיות חלוט של בעלות, יכולה להיות חלוט אחרת, לא משנה, שליחות, שותפות, מה שאתם רוצים, חוזה, לא משנה. אז כל דבר כזה, כיוון שבבסיס העולם המשפטי, העולם של הנורמות, יושב עולם מטאפיזי, עולם של מציאויות, של ישים, יותר ברור למה אני צריך לעשות פעולות כדי להכיל את הנורמות ההלכתיות. כי הפעולות עכשיו זה בעצם פעולות שבונות את התשתית המטאפיזית שהנורמות המשפטיות הן השלכות שלה, נגזרות שלה.
שאתה מודה למישהו?
לא, יש דברים שאין לנו דברים הנקנים באמירה. יש קניינים שעובדים באמירה, זה אומר שהאמירה יוצרת את התכליות, יש מצבים רואים. אבל בדרך כלל צריך, כי בסופו של דבר בתפיסה הפשוטה האמירה מבטל גביעודה. מי שיוצר את התוצאה המשפטית זה גביעודה. במצבים שבהם במצבים שבהם מספיק אמירה כדי לוודא גביעודה, אין בעיה, זה גם יכול ליצור את החלוט המשפטית. המעשה עובר דרך מיעוט הדעת שיוצר את החלוט, לא המעשה מצד עצמו. יש כאלה שעושים נטרון שיש משמעות למעשה לא רק עם בקעת הרי מירה דעת, אבל תפיסה המקובלת היא לא כזו. אז הטענה בעצם שעוד פעם, הטענה שגם השתית וגם גרושה, אין בזה שום סתירה לוגית, כי מה שלא אמרתי פה את ההלכות, אמרתי פה את המצב המטאפיזי. לגבי ההלכות אנחנו נלך באמת תמיד אחרי הדין הישי. אגב, אם במקרה יהיה דין ישי לכולה, אנחנו נלך לכולה, לא לחומה. ברמה העקרונית, זה שאלה אם זה דין ישי או היעדר. זה לא חומה. בדרך כלל איסור זה דין ישי, והיתר זה היעדר. נכון? אני אומר, אסור לי לאכול חזיר. זה דין פוזיטיבי, אסור לי לאכול אותו. ההיתר לאכול פרה, צר פרה, הוא לא משהו פוזיטיבי. אין איסור פשוט. איסור זה משהו, זה נורמה הלכתית. היתר זה היעדר נורמה. אוקיי? היתר, תעשה מה שאתה רוצה. דיברנו פעם על כולה. זה אותו הפרנה בין כולה וחומה. חומה זה להגיד משהו, כולה זה שאין לי מה להגיד. תעשה מה שאתה רוצה. כולה זה לא לחייב אותך לעשות את הצעד הקל. כולה זה לאפשר לך לעשות את הצעד הקל. אתה יכול לעשות את הצעד החמור אם אתה רוצה. חומה זה לחייב אותך לעשות את הצעד החמור. יש אסימטריה בין חומה וכולה.
אם זה היה חובה ואיסור. תיאורטית, אם הייתי מוצא את זה.
אז כן, אז הייתה בעיה, ואז היינו צריכים לטפל בזה בדברים אחרים, אולי שאלה על תעשה עדיף, או הייתה דילמה יותר קשה להכרעה. אבל זה כמעט בשום מצב, אני בטוח שיש מצבים שזה כן יכול לקרות. אבל כמעט בשום מצב שאני רוצה לחשוב עליו ולא קורה.
אם יהיה במה, לא?
מה?
אם יהיה במה.
כן.
אם יש כאילו שאלה,
יש את איש וגרושה ביחד, עכשיו בעלה נט, בלי בנים. אז עכשיו, על הצד של האלמנה היא חייבת דיבור, על הצד של הגרושה היא לא חייבת דיבור. חייבת דיבור.
אז אסור לה. אם זה
על הצד
של
הגרושה
זה
שותף. אבל היא חייבת דיבור מצד התנאה. הרי שהיא חייבת אין איסור.
אה,
זאת אומרת,
האיסור שותף לא מגזר מכך שהיא גרושה, אלא מכך שיש
את... עכשיו,
תמיד
מסתדר? לא, אני אומר, יכולים להיות מצבים שיהיה כפל כפל דינים פוזיטיבי, צריך לחשוב, אבל כמעט אף מצב שאני מציע לחשוב עליו הוא לא
כזה.
יכול להיות, אבל לא בטוח. התחושה שלי שיכולים להיות מצבים כאלה. פעם דיברתי על דבר דומה, אני לא יודע אם זה יהיה אחד לאחד, דיברתי על הבדיחה הישיבתית לגבי תינוק מושלך, אם אתם זוכרים. שבישיבות ככה, אתם יודעים, אנשים נוהגים להתבטל בצורה... שמרגיעה את איסורי המצפון, אז איך מתבטלים, מדברים בלימוד. שיהיה, אני כאלה רוצים, אין כוח ללמוד את הגמרא ולחפור ולחשוב ולסדר את הראשונים ואת האחרונים. אתה מדבר בלימוד כזה, שקושיה, יש לו תירוץ, אפשר ככה, אפשר ככה, פטפטים כזה. זה לא לימוד מחויב. ככה בדיחה ישיבתית אומרת. לדבר בלימוד זה ביטול תורה נחשב. אז הבדיחה אומרת ככה, בתוך פרק ראשון של כתובות, כתוב שם שאם מוצאים תינוק מושלך באיזשהו מקום ולא יודעים אם הוא יהודי או גוי, הולכים אחרי הרוב. אם רוב הסביבה הם יהודים, אז ההנחה היא שהוא יהודי. אם רוב הסביבה הם גוי, ההנחה שהוא גוי. מה קורה כשזה מחטא על מחטא? קושיות רבי ירמיה, כן? מה קורה כשזה חצי חצי? אז ספק, חיים על דיני ספקות. מה עושים? אז תמיד הולכים לחומרה בספק. אז שואלים לעולם, מה זאת אומרת הולכים לחומרה? מה עושים לגבי לימוד תורה? או שמירת שבת. בלימוד תורה, אם הוא יהודי הוא חייב, אם הוא גוי, לא שהוא לא חייב, אסור לו. אותו דבר כמו שמירת שבת. נכון? פה זה שני צדדים פוזיטיביים, זאת אומרת, אין דרך, אין דרך. אז הבדיחה הישיבתית אומרת שידבר בלימוד. נקרא לא ללמוד תורה, אבל גם לא לבטל. זאת אומרת, זה הדרך הישיבתית לצחוק על עצמה. אבל זה למשל דוגמה למצב שזה ספק בין שתי אפשרויות ששתיהן פוזיטיביות. זאת אומרת, לא אחת פוזיטיבית ואחת היעדרת. אוקיי? אז יש מצבים כאלה בהלכה. צריך לחשוב איך זה קורה בהקשר של תנאים, אבל אני מניח שיכול להיות את זה. אם אני אחשוב, אני מאמין שאני אוכל ליצור איזשהו מצב כזה. אבל רוב פעם מצבים לא כאלה. אוקיי? עכשיו, מה ההבדל בין זה לבין דיני ספקות? אבל יש הבדל גם בלי שאני מצב, במצבים כאלה ודאי שיש זה, אבל יש לו הבדלים אחרים. מה קורה אם אני נמצא בתנאי על קידושין דרבנן? קירושין דרבנן, מה שאני. אז יש לי ספק אשתי, ספק גרושה מדרבנן. אוקיי? עכשיו, בדרבנן, אם זה הדין ספק, ספק דרבנן לכולם. אבל פה אני טוען שאלך לחומרה. למרות זה דרבנן, כי זה לא ספק. אומרת, אם יש את איש, אז היא אסורה לעולם, היא דרבנן. ואם היא גרושה, אז היא מותרת לעולם, נכון? מה עושים? זה לא ספק. אם זה היה ספק, אז היא הייתה מותרת, כי ספק דרבנן, להקל. אבל זה לא ספק. היא אסורה מצד היש את איש שבא מדרבנן, אסורה בוודאי. אבל מצד הפה שבא אין איסור. אוקיי, אבל מצד היש את איש שבא יש איסור. אז היא אסורה מדרבנן. זה ההבדל בין ספק. מה? לא, זה לא ספק, וגם זה וגם זה.
למה רב שמעון שקוף אמר שיש ספק?
הוא קורא למצב כזה ספק, כי בעצם ברוב ההשלכות זה יתנהג כמו ספק. בדרך כלל אנחנו נלך לחומרה, כי הדין הישי בדרך כלל יוצא לחומרה. אבל בהשלכות הרבנה, או במצבים שיש דין ישי לכולם, כמו שאורך בדיוק זה קורה, אז לא, זה לא יהיה ככה. זה לא מצב של ספק, ברור שזה לא מצב של ספק. זה מצב של גם וגם. זה כמו ה... טונטום הדויגינוס, כן, שהוא גם זכר וגם נקבה, או שהוא ספק זכר ספק נקבה. אז יש הבדלים כאלה, בין השמשות יש מחלוקת, אם זה גם יום וגם לילה, או שלא יודעים אם זה יום או לילה, או שזה לא יום ולא לילה, יש כל מיני אופציות.
בספק אונטי דרבנן זה לכולם?
מה?
בספק אונטי, כלומר שלמדו מציאות. זה לכולם?
אם זה ספק, אם זה ספק, אז כן. אולי זה ספק. או שכל ספק אונטי הוא פשוט לא ספק. אני יש שמחדש אחת משתי החיות, בפני שלא מסורים לביאה. זה ספק אונטי. אז במצב כזה, אתה יכול להגיד, זה לא ספק, זה כמו פה. שתיהן מגורשות, מקודשות ולא מקודשות. זה ממש כמו פה. ספק בהגדרה זה ספק אפיסטמי.
מה הוא מקדש אחת משתי החיות?
בלי להגדים. אז הטענה בעצם, זה שמה שלומדים מכאן זה שעוד פעם עוד השלכה לעניין הזה שהנורמות ההלכתיות או המשפטיות בהלכה הן תולדה או נגזרת של איזשהו מצב מטפיס של חלות מה שקוראים, ולכן להגיד שיש על האישה חלות יש את איש ולהגיד שיש את איש זה לא אותו דבר. להגיד שיש את איש זה בדרך כלל לתאר את מצבה המשפטי. להגיד שיש על החלות יש את איש זה לתאר את המצב המטפיס שיש לו השלכות משפטיות. ראינו כבר שיש חלות בעלות, ולהגיד שאני בעלים זה לא אותו דבר. כי על מעוקב גט שחרור יש חלות בעלות, אבל אני לא בעלים, אין לי שום זכויות מבחינה משפטית במעוקב הזה. אוקיי? אז לפעמים זה יכול להתפרק, לכן יש חשיבות להבחנה הזו. כי לפעמים אחד מופיע בלי השני, אם תמיד היו מופיעים ביחד, זה מחפתי. אבל ההשלכה היא תמיד כשיופיע הדבר אחד וההשלכות לא יופיעו. כן. בכל אופן, דיברנו פעם על החץ של זנון, אז אמרתי שם דבר דומה. אמרתי שם מהירות זה פוטנציאל לשינוי מקום. זה לא שעצם שינוי המקום, זה הפוטנציאל לשינוי מהירות בנקודה. שינוי מקום יש תמיד על קטע קטן ככל שתרצו, אבל קטע של זמן. אין שינוי מקום בנקודת זמן. אבל מהירות יש לגוף בנקודת זמן. המהירות זה פוטנציאל לשינוי מקום. למה זה חשוב? א', זה פותר לפרדוקס החץ של זנון. ומעבר לזה, זה מסביר למה יכול להיות גוף שיש לו מהירות ולא יוצא שינוי מקום. עכשיו גוף מגיע לקיר, אתה זורק את הגוף על הקיר, הוא מגיע לקיר במהירות מסוימת והקיר עוצר אותו. מה זה אומר? הוא לא נותן לו לתרגם את המיעוט שלו לשינוי מקום. הוא לא מאפשר לו להתקדם ולהמשיך לשנות את המקום. אז זה יצא בצורת חום או בצורה אחרת, לא משנה, או שהוא חורה במקום זה, לא משנה, אבל זה יצא באיזושהי צורה אחרת. זאת אומרת שרואים שמהירות פוטנציאל לשינוי מקום, אבל לא, זה לא עצם שינוי מקום. אוקיי? בפיזיקה מתארים את זה אחרת, אבל אני חושב שפילוסופית זה התיאור הנכון. בפיזיקה אומרים שהמהירות שלו, כשהוא פוגע בקיר, היא אפס.
שזה לא עזר.
מה? כן, כי בפיזיקה מגדירים את המהירות כשינוי המקום. אבל אני טוען שזה רק הגדרה אופרציונלית, זה לא הגדרה מהותית. אם אתה רוצה לחשב את המהירות, אז אתה צריך, בדיוק. אתה רוצה לחשב את המהירות, תעשה את זה דרך שינוי המקום לאורך כמה זמן זה לוקח. אבל מה זאת מהירות? הגדרה מהותית, לא הגדרה אופרציונלית, הגדרה איך מחשבים. מה זה מהירות? זה הפוטנציאל לשינוי המקום, זה לא שינוי המקום עצמו. ולכן פרדוקס אחרי של דנון הוא לא פרדוקס בעיניי. זה לא...
נגיד ענק, גם את בענק, ענק יש לו מידות יותר טובות מהממוצע נניח, הרבה יותר טוב, גם את ענק וגם עכשיו זה שני עצמים, נכון? הם לא הפכים?
לא, זה לא היפוך בין עצמים, זה היפוך בין תכונות שלהם.
למה? אני אומר שענק זה הפך מגמת.
ענק זה תכונה, להיות ענק זה תכונה של בן אדם, אבל הענק עצמו, ותסתכלי על הענק, הוא לא ההפך מהגמת שעומד לידו. כשאת מדברת על מושג ענק, את לא מדברת על אדם קונקרטי, את מדברת על אידאה. אידאה זה הצורה של האדם, זה לא האדם. היפוך בין אידאות, ודאי, זה התכונות שלו. הענקיות היא תכונה של הענק. אבל ההיפוך הענקיות לגמדות, לא בין הענק לגמד. בין האידאות, לא בין האובייקטים. אובייקטים הם לא הפוכים, אין היפוך בין אובייקטים.
זה כמו אדם ובהמה. אדם ובהמה שהם לא הפכים לגמרי, התכונות שלהם...
אנושיות ובהמיות יכולות להיות הפוכות באיזשהו מובן. אבל אדם ובהמה זה פשוט אחרות, זה לא היפוך. הם אחרים. הם פשוט לא זה. זה לא... לא אמרתי כלום בשאלה אם יש לו את אותן תכונות או לא אותן תכונות. זו שאלה אחרת. לייבניץ בעקרון זהות הבלתי נבדלים, גם דיברנו פעם על זה. אז הוא אומר ששני עצמים שיש להם את אותו סט של תכונות, זה אותו עצם עצמו. כי הוא מזהה את האובייקט עם אוסף התכונות. לכן הוא אומר, אם יש שני אוספי תכונות זהים, שני אובייקטים שיש להם אותו של תכונות, אז זה לא שני אובייקטים, זה אותו אובייקט. אז זו טעות. כי אובייקט זה לא אוסף של תכונות. האובייקט זה בעל התכונות. ולכן יכולים להיות שני אובייקטים שיש להם בדיוק את אותו סט של תכונות, הם שניים רק במובן הזה שא' הוא לא ב', משהו שונה מב'. שונה מבית זה להגיד שיש לו תכונות אחרות. ולהגיד שהוא לא בית, זה רק להגיד שהוא פשוט עצם אחר. לא עצם שונה, אלא עצם אחר. כל שהוא זהה לגמרי מבחינת תכונותיו. אתם יודעים שבפיזיקה, דעתי גם על זה פעם אני חושב, בפיזיקה למשל יש שני סוגי חלקיקים, פרמיונים ובוזונים. בוזונים זה חלקיקים שיש להם סט של תכונות זהה לחלוטין. יכולים להיות סט של חלקיקים שכולם בדיוק עם אותם תכונות. כולל להימטא באותו מקום גם. הכל, אותם תכונות בדיוק. אותם מטענים, הכל אותו דבר, והם מתאים להם באותו מקום. ופרמיונים לא, פרמיונים כל חלקיק צריך להיות לו תכונה אחרת, זאת אומרת לא יכולים להיות שני חלקיקים עם אותה תכונה. אז קיומם של בוזונים בדיוק מראה, הוא בעצם מפריך את העיקרון של לייבניץ, הוא בעצם מראה שיכולים להיות חלקיקים שיש להם בדיוק את אותו סט של תכונות, וזה עדיין שני חלקיקים. לייבניץ אולי יגדיר את כל גז הבוזונים הזה כאובייקט אחד, אני לא יודע בדיוק, אפשר אולי איך שהוא יתחמק מזה, אבל שזה פילוסופי, זה לא, הוא לא סודר, בלי קשר לפיזיקה. אז פה גם אני אומר, בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, הטענה שלי זה שיש אובייקט ויש לו תכונות. לזהות את האובייקט עם סט התכונות זו טעות, האובייקט הוא בעל התכונות, זה שנכן בתכונות האלה. אותו דבר אשת איש, אשת איש, חלות אשת איש זה אובייקט. יש לה תכונות, שמי שיש עליו חלות אשת איש, יש כל מיני הלכות, שנוגעות, תכונות משפטיות או תכונות הלכתיות, שנוגעות לעניין הזה, אוקיי? כמו שהשינוי המקום הוא תכונה של גופים שיש להם פוטנציאל כזה שנקרא מהירות. אז התכונה היא שהם משנים את מקומה. אבל המהירות היא לא תכונה, המהירות היא הגורם לתכונה הזאת. אז הרבה פעמים אנחנו מזהים את הדבר עם התכונות שלו, וזה לא נכון, הן תכונות של הדבר, הן לא הדבר עצמו.
אם את תפסי אותי רואה זה נכון לשאול אם אדם שקונה מידות טובות מסוימות והוא מת, גם המידות מתות, האם המידות הן הופכו להיות חלק ממנו?
המידות לא מתות,
לא, המידה שהוא קנה
לא, האובייקטים מתים, לא התכונות.
אדם מת,
האדם מת, לא התכונות שלו.
התכונות לא משתתה לו.
לא, עכשיו, לא משאיר את העולם הבא, בסדר, אבל עכשיו אין את הגוף שמאוייך בתכונות האלה. מאוייך, יש לנו איכות, כן? זאת אומרת, התכונות האלה כבר לא מאפיינות אותו. זה לא רוצה התכונה נטה. האובייקט לא קיים. אגב, גם על זה דיברתי פעם. דיברתי פעם על... על קדושת הגוף לא פוקעת בכדי, גמרא בן דרים בדף כ"ט. גמרא אומרת שקדושת הגוף לא יכולה לפקוע בלי מעשה. ואז אמרתי, מה קורה אם יש קורבן שהוא קדוש בקדושת הגוף ואחרי שבוע הוא מתעדה? אמר את הקסם ומעדה אותו. איך זה יכול להיות? קדושת הגוף לא פוקעת בכדי, קדושת הגוף פוקעת בלי סתם ככה מתפוגגת מציאות. לא, היא לא פקעה בכדי. העצם פקעה, לא הקדושה. עכשיו אין לקדושה את מה לאפיין, כי אין עצם. אבל זה לא שהקדושה מתה, הקדושה לא מתה, האובייקט מת, ממילא הקדושה מאפיינת יותר את האובייקט, כי האובייקט לא קיים. לא נכון להגיד שהקדושה מתה, שהקדושה נעלמה. כן, כי הקדושה היא לא אובייקט, אין לה מבחינה אונטית, לא מבחינה פיסטמית. הקדושה היא לא דבר בכלל ששייך לאונטולוגיה. קדושה זה תכונה של אובייקטים. ישות. לא, אני מדבר על הקדושה של האובייקט, לא על מושג הקדושה.
לא, ברור,
קדושת הגוף,
וגם
במהות מטפלית. אוקיי, החלוט יכול שהיא מעופפת באוויר אם אתה רוצה לדבר עליה הלאה, אבל האובייקט, מי שנעלם פה זה האובייקט, אז אין פה אובייקט קדוש יותר. הקדושה עצמה, אני לא יודע, אולי היא מרחפת מחפשת קורבן חדש, אין לי מושג. קורבן חדש אתה יודע משמע, כן.
אבל זה לא יקרה, נראה לי
קורה
שגם הקדושה
כמהות. אצלוי נפישר, בית ישי בסימן למדי עוסק בתנאים, ושם הוא טוען, יש כאן, הוא טוען שהתנאי עד שה, זאת אומרת החלוט, אני מקדש אישה בתנאי שירד גשם מחר. אז הוא טוען שאני יצרתי את החלוט בכלי, אבל החלוט מרחפת מעל האישה, וכשמתקיים התנאי אז היא נוחקת עליה. עכשיו הוא מסביר עם זה כל מיני דברים, זה של השפות הלכתיות. כן, חלוט יכולה גם לעופף, ובשתיים יעופף, כמו שנאמר. אוקיי? טוב.